פרשת וילך היא מאוד קשורה לפרשת האזינו. למרות שהרבה פעמים קוראים את דווקא את ניצבים יחד עם וילך. אבל מבחינה אחרת, יש קשר בין האזינו וילך. מה הקשר? פרשת האזינו, יש את שירת האזינו, שכולם מכירים אותה, נכון? ובפרשת ניצבים, פרשת וילך, יש את הרקע לשירת האזינו. מה הסיפור של שירת האזינו? זה נמצא בפרשת וילך. ועכשיו אנחנו רואים בסוף פרשת וילך שכתוב וידבר משה באוזני, הפסוק האחרון של פרשת וילך, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. נקודתיים. משה אומר לעם ישראל דברי השירה, והנה פרשת האזינו היא השירה.
האזינו, כל הפרשה זה השירה?
חוץ מה... מהסוף. מי השביעי כבר. ולכן בעצם פרשת וילך היא הרקע לשירת האזינו. בתוך פרשת וילך אנחנו רואים שהתורה משתמשת בביטויים דומים גם לשירת האזינו וגם לספר התורה כולו. זה לפעמים נראה מאוד מבלבל. ובואו נראה את זה. כתוב, אפשר להגיד ככה שפרשת וילך מתחילה באופן כאילו רגוע. כמו שהיינו מצפים. סיום טוב, שקט ורגוע לתורה. ופתאום יש איזשהו דרמה, כמו שאומרים, טוויסט בעלילה. משהו ככה מפתיע. וזה גורם כאילו לאיזשהו שינוי בלוז. אז בואו נראה את הלוז הפשוט ואיך הוא פתאום משתנה. כתוב ככה, וילך משה וידבר את הדברים האלה לכל ישראל. ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה, וכולי וכולי וכולי. פסוק ז', ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ, ושנשבע השם לאבותם לתת להם, אתה תנחילנה אותם. נראה פרידה, משה הולך לעם ישראל נפרד, משה אולי פעם אחרונה בא ליהושע ואומר לו, אתה חזק ואמץ, כי אתה ממשיך אותי. ואז פסוק ט' נראה מאוד טבעי. לכתוב משה את התורה הזאת, הנה התורה נגמרת. לא משנה מה כלול במילים התורה הזאת. לפי פירוש אחד שנראה מאוד הגיוני, זה כאילו ספר התורה שלנו. לכתוב משה את התורה הזאת, והתנאי לכהנים, בני לוי, נושאים את ארון ברית השם, וכל זקני ישראל. ויצא משה אותם למור, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. ובכל ישראל לראות על פני השם, אלוקיך המקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. כלומר, אנחנו נפרדים ממשה. ואז משה רבנו בעצם נותן את הספרות שהוא הנחיל לעם ישראל במרכאות, את התורה. ואז התורה צריכה להילמד, צריכה להישאר לנצח. ומשה רבנו מצווה פה מצווה, כן, הקדוש ברוך הוא, דרך משה, מצווה פה מצווה, שהנה עכשיו אתה נותן את התורה, וכל שבע שנים יהיה איזה מין מעמד כזה, שהרבה מדמים אותו למעמד הר סיני קטן כזה, שחוזר על עצמו, שכאילו מחדש, כל שבע שנים, מקבלים את התורה מחדש, בחג הסוכות, בסיום של שנה, של מעגל של שנים, זה בעצם בחג הסוכות של השנה השמינית, בסוף שנת השמיטה. מה עושים? הקל את העם, האנשים, הנשים והטף, למה נשמעו, למה נלמדו, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו דאגה שעם ישראל לא ישכח את התורה בזכות מעמד ההקן. עד כאן הכל נראה. פה בעצם היה צריך לסתם התורה. אולי עכשיו הייתי מצפה שקפיצה לפרשת וזאת הברכה. ואחרי שמשה נפרד, וזאת הברכה אשר ברך משה לבני ישראל לפני מותו. ככה הייתי מצפה. ואז פתאום יש כאן איזשהו מין תפנית. ויאמר אדוני אל משה, אין קרבו ימיך למות. עכשיו, יש פה שאלה, האם זה לכאורה מה שהיה עד עכשיו היה ביום האחרון. פה כתוב, אין קרבו ימיך למות. זה שרוצים להגיד שזה בעצם, זה נאמר לפני כן. אבל התורה, סדרה, כן. ואז לא כתוב שהוא מת היום, אבל משתמע שהיום הוא ימות. צודק. אז זה שרצו להגיד שבעצם זה היה לפני כן, אבל סידרו את זה כאן. אז אני הולך לפי איך שסידרו את זה. זה נראה כביכול שיש כאן איזשהו תפנית. בוא נראה מה התפנית. ואומר אדוני אל משה, אין קרבו ימיך למות. קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד ועצרני. כנסו מהר לאוהל מועד, אני צריך להגיד לכם משהו חשוב. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. מהירה, עכשיו יש כאן, הייתי אומר, אחד הדברים הכי עצובים. למה לקלקל את החגיגה? אבל זה מה שקורה פה. היה יכול להיות סיום מאוד רגוע, ופתאום נהיה משהו סוער. וירא אדוני באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד ענן על פתח האוהל. ואומר אדוני משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר ארץ אשר הוא בשם ובקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. זה לא נאמר בלשון של, יש חשש שיקרה דבר כזה, והיה אם פתה לבבכם, מסרתם, זה נאמר בצורה חזקה, אתה שוכב עם אבותיך בוודאות, וקם העם הזה וזנה. נורא קשה, מילים מאוד קשות.
זה כאילו יהושע אמר לכישלון מראש.
כן, זה כאילו, אם לא יקרה הדבר הזה, אז זה לא נעים, כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה יקרה. ככה זה נכתב פה כביכול. אחרה אפי בו ביום ההוא, מעזבתים. הסתרתי פניי מהם, והיה עם ישראל יהיה לאכול, כמו יאכלו אותו אויבים. ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כן אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. האמירה הזאת יכולה להתפרש כמה כיוונים, אבל נגיד, כיוון אחד זה שעם ישראל התלונן, שהשם לא בקרבו. ואנוכי, אסתיר פניי ביום ההוא, הכל הרעה אשר עשה, כפנה אלוהים אחרים. בלי להיכנס לכפילות של אסתיר, אסתיר, שיש בזה גם כל מדרשות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסתיר את פניי. ופתאום יש כאילו איזה מין תרופה או פתרון, או לא יודע, תרופה או פתרון, אלא יש איזשהו ניסיון להתמודד עם התרחיש הקשה הזה. והוא פסוק יתת. ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. יש כאן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה וליהושע, תכתבו את השירה הזאת. איזה שירה? השירה הזאת, לא שמענו עליה. טוב. ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. תראו איזה ביטוי כפול ומשולש. תכתבו את השירה הזאת. לא רק תכתבו אותה, אלא תלמדו אותה את בני ישראל. לא רק תלמדו אותה, אלא שימו אותה בפיהם. שימו אותה בפיהם, משתמע שזה אמור להיות שירה שתהיה שגורה, שהם ידעו אותה, שהם יחיו אותה. ומה קורה, מה הייעוד של השירה הזאת? למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. השירה הזאת תהיה מעין עד. כי אביאנו, עכשיו הוא חוזר על תיאור והתרחיש ההיסטוריה קשה, כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זאת חלב ודבש, ואכל בשבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדו, ונעצו מפרת בריתי, כמו שכרגע אמרנו, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות, כמו שכרגע אמרנו, רעות רבות, כפי היה מקודם, וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד. כלומר, השירה הזאת בעצם תציץ ותהיה לו עד. היא תספר לו, כי לא תשכח מפי זרעו. יש כאן איזושהי הבטחה, או איזושהי מצווה, אמירה כזאת, שזה יהיה, השירה הזאת לא תשתכח. כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, וטרם אביאנו אל הארץ נשבעתי. אוקיי. יש כאן איזושהי תפנית. אנחנו לא נפרדים מספר התורה, אלא כאילו הקדוש ברוך הוא אומר רק שנייה אחת. אתה משה רבנו כותב את ספר התורה, ואני מבקש ממך להוסיף עוד פרק לספר התורה. מה, 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 מה אתה רוצה להוסיף? את השירה הזאת יכתוב. בסדר גמור? ויכתוב משה את השירה הזאת. ושימו לב שאנחנו בכלל לא יודעים מה זה השירה הזאת. ויכתוב משה את השירה הזאת. ברמאו. וילמדה את בני ישראל. משה הוא איש זריז. הוא כותב את השירה הזאת, כמו שהשם ציווה אותו, הוא מלמד אותה את בני ישראל. ויצב את יהושע בן נון, ואומר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל, ארץ שנשבעתי להם, ואנוכי יהיה עמך. וזה כאילו, כבר אמרנו את זה מקודם, אבל עכשיו זה כאילו צריך לחזק יותר. ויהי כי חלות משה יכתוב את דברי התורה הזאת לספר התורה. עכשיו אני רוצה להראות לכם את את הסינכרון. מה זה סינכרון? את השיתוף ואת המיקס ואת הערבוב במרכאות. כן, שעושה משה רבנו בין התורה ובין השירה. כי הרי אפשר להגיד ככה, הפרשה התחילה במסלול של התורה. יכתוב משה את התורה, והתנהל הכהנים. גם שם היה עניין של ללמד את התורה. הקהל את העם. אני לא שמחו ואומר, רק רגע, מה עם השירה? זה חיוני, זה חיוני. והשירה הזאת תהיה לעד. כאשר יהיה את המציאות הקשה הזאת. ואז משה רבנו נענה על הקריאה אלוקית, הוא כתב את השירה. ומלמד. ואז, עכשיו תראו את החיבורים שהם נראים שהם... כתוב ככה. ויהי כחלות משה יכתוב את דברי התורה הזאת לספר הדומם. על מה מדבר פסוק כ"ד? ויהי כחלות משה יכתוב את דברי התורה הזאת לספר הדומם.
כולל ה...
זה יכול... זה מצד אחד חוזר אל התורה, כי לא כתוב כאן השירה. נכון?
אבל כתוב עד תומם, כאילו כולל...
אבל כתוב עד תומם, וגם כתוב כחלות, משמע שבאמת הוסיף משהו. אז הייתי אומר, משה כנראה מוסיף את השירה לתוך התורה. היה אפשר להגיד, לפי הפירוש, שיגיד לנו שהסיפור הזה הוא באמת סיפור קדום יותר. כי כמו שאמרנו, זה לא ביום מותו, אם קרבו ימיך למות. אז כאילו אפשר להגיד שלכן זה בא פה. כי בעצם היה תוכנית של התורה. אחר כך משה מספר לנו עכשיו, הוספתי לתורה עוד חלק. ומה הסיפור של ההוספה? זה שהקדוש ברוך הוא הפתיע אותי, ואמר לי, התגלה עליי באוהל מועד עם יהושע, וסיפר לי על העתיד המפחיד הזה, הוודאי המפחיד הזה. ובעקבות זה אני הוספתי את השירה הזאת, ועכשיו אני חוזר ומספר לכם, ויהי כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת ספר עד תומם, כמו שאמרת, כולל השירה. ואז בעצם משה רבנו חוזר אל מי? אל הכהנים, הלוויים, שזה הם הדמויות שהופיעו בהתחלה. ויכתוב משה את התורה הזאת והתנה על הכהנים בני לוי. עכשיו אנחנו רואים את הנתינה השלמה על בני לוי, וככה הוא כותב.
נתן לקחת.
כן, אז זה כתוב בצורה כזה מבלבלת. בהתחלה זה כתוב, אפשר גם להגיד שבהתחלה זה כתוב בלי לפרט. ויכתוב משה את התורה הזאת והתנה על הכהנים, תכף מתייחס לזה. ויש מצוות הקהל. ופתאום משה רבנו מספר לנו על מאחורי הקלעים. בעצם הקדוש ברוך הוא עצר אותי. ואמר לי, תשמע, אתה מוסיף לתורה את השירה הזאת. ואת הסיפור שמאחורי השירה, השירה הזאת מתמודדת עם איזושהי סכנה רוחנית ודאית. ועכשיו תראו, עכשיו כשחוזרים לספר לנו שמשה נותן תורה לכהנים, אז פתאום התורה הופכת למשהו חדש. ויצב משה את הלוויים נושא אהרון ברית אדוני לאמור. לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם. והיה שם בך לעד. פתאום פה התורה כולה הופכת לעד. הרי בחלק הראשון, לכתוב משה את התורה הזאת ונהיה לכהנים, אף אחד לא דיבר על זה שהתורה היא עד. התורה ניתנת לכהנים. כדי שיורו את עם ישראל, ושלמדו אותו אחד לשני ושני וכו'. אבל כשצירפנו את השירה אל התורה, והשירה היא לעד, אז כל התורה הפכה להיות פתאום לעד. כי התורה עכשיו כינסה לתוכה את השירה, והשירה היא לעד. ולכן כתוב כאן, הבנתם? מה הוא עשי, נכון? הרי התורה לא נאמר שחור שהתורה היא עד. משה כותב את התורה, נותן את הלכוהנים, שעמדו אותם ישראל. ואז פתאום עוצרים אותנו, לוקחים אותנו לסיפור מאחורי הקלעים. של... אז הסיפור מאחורי הקלעים זה שהקדוש ברוך הוא מזמין את משה ואת יהושע אל אוהל מועד, מתגלה אליהם, מספר להם על העתיד הקרוב, על העתיד הקשה, הסכנה הרוחנית וכו'. ואז הוא אומר להם, אתם חייבים לכתוב שירה, אתם חייבים לכתוב את השירה הזאת, וזה יהיה לעד. ואז פתאום סוגרים את הסיפור. הסיפור שמאחורי הקלעים. ואז חוזרים לסיפור שמשה נותן את התורה ללוויים. עכשיו שמשה נותן את התורה ללוויים, זה כבר לא רק התורה שחשבנו לפני כן, אלא זה תורה שיש בה עוד חלק, והוא השירה. והתורה שיש בה את השירה, היא כבר לא התורה הרגילה, היא כבר תורה שהופכת לעד בזכות השירה. בסדר? ולכן כתוב כאן, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. דרך אגב, יש כאן עוד ציווי נוסף לשים את התורה בתוך קודש הקודשים. זה גם כן לא הופיע לפני כן. ועכשיו התורה כולה הפכה לעד. ומקשרים את זה לשירה. כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשה, הן בעודני חי עמכם, היום אמרים הייתם אדוני, ואף כי אחרי מותי. כמו משה רבנו פתאום מספר לעם ישראל את מה שהוא יודע מההתגלות הסודית שסיפרנו עליה לפני כן. ואז מופיע פתאום ביטוי שדומה להקל. אבל הפעם ההקל הוא לא כדי ללמד תורה, אלא הקל עליה את כל זקני שבטיכם ושוטריכם. ודברה באוזניהם את הדברים האלה, והיית דברת שם את הארץ. כי ידעתי אחרי מותי כי אשחית השחיתון, וסרתם מידך את עצמי איתכם, וקראת אתכם הרע באחרית הימים, כי תעשו את הרע בני השם להכניסו. וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. וקודם זה היה דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, עכשיו זה דברי השירה הזאת עד תומם. אנחנו יודעים שהשירה לעד והתורה לעד, יש כאן עכשיו כאילו שילוב בין התורה והשירה, ומתחברים ביחד. אז מה... השאלה שאנחנו בעצם שואלים פה, אחרי שראינו שכאילו שירת האזינו, בעצם הפרשה שלנו, היא בעצם הרקע לשירת האזינו. ואנחנו רואים ששירת האזינו היא לא חלק מהתורה, אלא כאילו תוספת שהתאחדה עם התורה, והפכה להיות חלק מהתורה. ובזכותה התורה הפכה מתורה לעד. ועוד דבר, אולי בזכותה התורה הפכה גם מתורה לשירה. למה? אתם יודעים שיש מצווה של כתיבת ספר תורה. כולם כן, יש מצווה לכתוב ספר. לכתוב ספר תורה. מה המקור למצוות כתיבת ספר תורה? הפסוק, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אבל הפסוק הזה מדבר רק על שירת האזינו. אומר הרמב״ם, היות ולא כותבים סתם פרשייה בתורה, כי התורה צריך לכתוב את כולה, אז כיוון שיש מצווה לכתוב את שירת האזינו, אומר יוצא שיש מצווה לכתוב את כל התורה כולה. יוצא שבעצם כאילו התורה כולה נכתבת אגב שירת האזינו. יוצא כזה הזוי. בעצם יש מצווה לכתוב את שירת האזינו. והתורה נגררת במרכאות אגב שירת האזינו.
למה המצווה לכתוב
את שירת האזינו? מה? פסוק, אתה כתבו לכם את השירה הזאת. מכאן הוא
בוחר. מצווה דאורייתא?
כן. עכשיו יש בזה הרבה דיונים, מהי בדיוק ההגדרה של מצוות כתיבת ספר תורה, אפשר להסתכל ברמב״ם. יש לרב גבריאלי שיעור מאוד יפה על זה. מצוות כתיבת ספר תורה, מה ההגדרה. לא ניכנס לכל זה, אבל רק נאמר שזה יוצא מאוד מעניין. יש כאן, בעצם התורה מורכבת משני חלקים. ספר התורה, שירת האזינו. ושירת האזינו היא בעצם, מזווית מסוימת, היא כאילו, עליה, על שמה נקראת כל התורה. התורה הופכת להיות עד בזכותה. התורה נקראת לפי, התורה של בעל פה שלומדת מכאן, מצד קריאת ספר תורה, התורה נקראת השירה, על שם שירת האזינו. אז מה שנורא מתחשק לעשות, זה להבין מה יש בשירת האזינו, ואיך שירת האזינו קשורה אל להיות עד לעם ישראל. אז לכאורה אנחנו צריכים לעשות, להגיע לשבת הבאה, וללמוד על שירת האזינו, אבל שבת הבאה זה חופש. זה הימים שבהם כיפור לסוכות. זה הימים שבהם בונים סוכה, ואין זמן ללמוד פרשת האזינו. אבל לכאורה פרשת האזינו, ממש חובה לדעת אותה בעל פה, סימה בפיהם. ואכן, קראתי, יש לי פה, אני הפיתי את זה לפה. יש לי מאמר בבית שצילמתי מהאינטרנט, של פרופסור יעקב שפיגל, לא יודע מי זה, והוא כותב כל מיני, הוא מביא כל מיני מנהגים בעם ישראל שקשורים ללימוד שירת האזינו. ביניהם דבר מפורסם שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שבבית המקדש היה שיר של יום. ומה היה שיר של יום של שבת? מזמור של יום השבת. אבל בכל שבת הוסיפו הלוויים קטע משירת האזינו. ואיזה קטע? חז"ל חילקו את שירת האזינו לשישה חלקים. הזיב לך, ראשי תיבות הזיב לך, האזינו, זכור וכו'. זה בעצם החלוקה, כמו העליות, זה החלוקה היחידה של העליות שהיא נמצאת בחז"ל. בקיצור, יש הרבה מסתורים סביב שירת האזינו, יש בזה הרבה, יש הרבה סגולות. לא משנה, בקיצור, אני אפנה אתכם למאמר, אם תרצו. שירת האזינו, מה הסוד שלה? לפני כן, אני רוצה להסביר לכם, אמרנו שבעצם יש כאן תורה שמתהפכת לשירה, בזכות שירת האזינו. ואנחנו רואים שהפרשה כאילו, הפרשה, אם נחלק את פרשת וילך לשני חלקים, אז החלק הראשון, יש את ספר התורה שניתן ללוויים, שילמדו אותו את עם ישראל. והחלק השני, התורה הופכת עם שירת האזינו, והיא הופכת להיות לעד, זה כאילו מסלול אחר, והיא גם צריכה להינתן ליד ארון הברית, בתוך קודש הקודשים. מה זה בעצם שירת האזינו? מה זה שירה בכלל? התחלנו מזה שהתורה אומרת, כתבו לכם את השירה הזאת. שאלנו, איזה מוזר. אנחנו לא יודעים לך מה זאת השירה הזאת. התורה כאילו מדברת על דבר ידוע, בהיא הידיעה. מי כתב את השירה הזאת? מי כתב את שירת האזינו? לכאורה זה התורה של הקדוש ברוך הוא. מצד שני ספר דברים נכונים שיש הרבה נאומים של משה. בצורה פשוטה, מי שכתב את שירת האזינו זה משה. איך אנחנו יודעים? כי כתוב כאן מלשון שם בגוף שלישי, מה שכתוב. כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקינו. הצור, תמים פועלו. אז מי כתב את שירת האזינו? זה לא כמו כל התורה של הקדוש ברוך הוא. מה?
אומר אמרי פי.
של משה.
כן.
נכון? עד שלא קראתי בהמשך, אתה יכול, אמרי פי זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שקראתי שמישהו מדבר זה משה בהמשך, אז אני יודע שאמרי פי זה משה רבנו. זאת אומרת, שבעצם אפשר להגיד שמשה רבנו כתב שירה. אתם מכירים את המושג שמשורר כותב למגירה? يعني יש مش יש אנשים שהם כותבים שירים, אבל לא שמענו עליהם. שמענו על ביאליק, אבל לא שמענו על אלעד. אולי אלעד כותב שירים למגירה. היום יבוא ופתאום. זאת אומרת, משה רבנו כתב שירים למגירה. הקדוש ברוך הוא תפס משה רבנו, אומר לו, משה רבנו. כן, אז אתה מבין שמשה רבנו כותב שיר, זה לא שיר של משורר, זה לא ביאליק. משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, השיר שלך, השיר שלך הוא שיר אדיר, הוא שייך לתורה. כתבו לכם את השירה הזאת, אולי משה רבנו כתב את זה מיהושע, או סיפר את זה ליהושע, יהושע תמיד לידו. כתבו לכם את השירה הזאת, השירה הזאת חלק מהתורה. התורה לא תהיה שלמה בלי השירה הזאת. עכשיו, מה זה שירה? פה אני חייב להביא לכם דבר שלמדתי אותו מהרב סמט. הוא דבר יסודי מאוד. יש משפט שכולם מכירים, הרבה מכירים, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. אתם זוכרים את חזקיהו? מלכי יהודה החשובים, מלכי בית דוד, שבעמיו היה את הנס הגדול, ש... צבא אשור הגדול והאימתני נפל בשערי ירושלים ולא בא גלות בימי חזקיהו. עם ישראל זכה לעוד למעלה מ-100 שנים. כתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חזקיהו משיח. כל הנבואות היפות של ישעיהו זה על חזקיהו. בסוף הם נדחו לאחרית הימים, אבל כל הזין דנחמתה שאנחנו קוראים, זה בעצם היה אמור להתרחש בימי חזקיהו. ולא נעשה חזקיהו משיח, כתוב שהוא לא אמר שירה. ויש שאלה גדולה. הרי חז"ל אומרים שאת ההלל שאנחנו אומרים בחגים, בראשי חודשים, את ההלל, אז אחת הדעות במסכת פסחים, את ההלל הזה אמר אותו חזקיהו כשנפלו אשור. אז הוא כן אמר שירה. אז מסבירים שיש הבדל בין הלל לשירה. הלל זה להגיד תודה. להגיד תודה, זה חזקיהו בטח שאמר. הוא אמר הלל, הוא אמר תודה על ההצלה. אבל שירה זה משהו הרבה יותר יסודי ועמוק. וזה קשור להבנה, זה משהו שחורז את כל השירות בתנ"ך. אנחנו עכשיו לא נעביר שיעור על השירות, אבל שירה זה הסתכלות על הנהגת השם שחוללה מהלכים היסטוריים בעם ישראל. יש הבדל בין להגיד תודה. תודה אני יכול להגיד, הנה למשל, חליתי במחלה, יצאתי ממנה. אני יכול להגיד תודה. אני אגיד תודה. אבל האם אני יכול לשיר שירה? שירה פירושה שאני מבין את המהלך שלי, המהלך האישי שלי, מדוע הייתי צריך לחלות במחלה, ואיך המחלה הובילה אותי לחיים חדשים, שצריך נביא קטן שיעמוד לידי ויספר לי איך השם המכיל מצדי גבר הוביל אותי אל יהודי דרך המחלה הזאת. זה לא פשוט. אני אתן דוגמה לזה. אני רוצה להמחיש לכם את זה בתור דוגמה. יש הרבה יהודים טובים שאומרים, על מדינת ישראל צריך להגיד הלל. זה נקרא שירה? לא, זה תודה. הם יגידו לך, בצדק ואני, יישר כוח, ככה צריך להיות. הם יגידו לך, תשמע, איפה היינו לפני 80-90 שנה, בתוך הגטאות, בתוך השמדה, בתוך הפוגרומים, בתוך ההשפלה של הגלות. ותראו, מדינת ישראל, עם כל הבלגן, אנחנו זוכים לחירות ולשמחה. צריך להגיד תודה. מבחינה זאת, אני יכול לבוא בתביעה לחרדים, למה אתם לא אומרים תודה? ואני בטוח שיש הרבה חרדים שאומרים תודה. איך אפשר לא להגיד תודה? וחזקיהו אמר תודה. אבל להגיד שירה, זה מה שעשה הרב קוק. להגיד הלל ביום העצמות זה להגיד תודה. ספר אורות של הרב קוק זה להגיד שירה. הרב קוק נפטר לפני קום המדינה כנביא. הוא בא וראה את המהלך האלוקי של הציונות. זה כבר משהו אחר. זה לא רק להגיד תודה, זה להבין איך הסיפור הזה שקורה לנו הוא הסיפור של הגאולה. איך יד השם פועלת פה, דווקא דרך המסובכת הזאת, גאולה שבאה על ידי אנשים חילונים, על ידי מתוך הכפירה, ואיך זה, ולמה זה, ודווקא זה נבנה ככה, ומה המשמעות של איך שזה נבנה. זאת אומרת, זה שירה. כי שירה זה לראות את המאורעות מהצד האלוקי. אחד הדברים שחזקים בכל השירות בתנ"ך, תראו את זה למשל בשירת הים. בשירת הים אתה לא רק תיאור איך עם ישראל חצה את הים ואיך הוא ניצול מהאויבים, אלא זה תיאור איך הקדוש ברוך הוא כועס ורוצה, אתה כאילו נכנס לעיניים של השם. כן, נשבת ברוך כי שמו ים, הקדוש ברוך הוא נושבת באפך, הקדוש ברוך הוא כועס ורוצה ומשתוקק והולך ומביא. זה לעלות למבט של אלוקים. מבט של אלוקים זה לא רק תודה להשם. וזה להבין את יד השם, להבין בעצם, לפענח את ההיסטוריה, איך היא, כמו שהרב צבי יהודה מקפיד לכתוב היסטוריה, היסטוריה זה מילה בלועזית. היסטוריה זה מילה שעברה מלועזית לעברית. אז על דרך הרמז, היה הרב קוק, הרב צבי יהודה אומר, היסטוריה עם תף. ההיסטורי, זה היסטורי, אבל בעצם זה ההסתר של יה, של השם. אז כמובן שזה, זה על דרך איך נקרא לזה? מילתא דחידודא. אבל זה נחמד. אבל זה המשמעות של שירה. ועכשיו לאור זה, משה רבנו בעצם כותב פה שירה. השירה של משה זה בדיוק כמו שירה נבואית, שהיא בעצם מספרת את המאורעות בדרך של לראות את 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 את, את יד השם בהיסטוריה. ובעצם מה רואים פה? זה כבר יהיה לכם לקראת שבת הבאה. אחד הדברים המיוחדים בשירת האזינו. ולכאורה שירת האזינו זה מאוד דומה, יש פה הרבה מילים קשות וזה, אבל זה מאוד מאוד דומה לכמה תיאורים שיש לנו כבר בתורה. מה יוחד יש לנו? הרי שעם ישראל יכול לעבור עבירות ואז הקדוש ברוך הוא יעניש אותם ויגלה אותנו, בסוף תהיה גאולה. שמענו על זה בסיפור של קללות וברכות של פרשת בחוקותיי, אי שם, בספר ויקרא. רק הרגע שמענו על זה, קללות וברכות של פרשת כי תבוא. אז מה מחדש לנו שירת האזינו? קללות וברכות של חומש ויקרא, זה הקדוש ברוך הוא אומר בנבואה למשה. קללות וברכות של פרשת כי תבוא, זה מין נבואה של משה רבנו, שהיא גם מכוחו של השם. אבל שירת האזינו, כמו שאמרנו, זה כאילו, למרות שזה כאילו לא בא מהשיר, זה שירה. ושירה זה דווקא להפך, זה כאילו מסתכל על זה מצד השם, לגמרי. כאילו שירה של השם, שירה, דווקא זה עולה הכי גבוה. למרות שזה כאילו שירה של... זה משה, אבל זה שירה, כמו שאמרנו הרגע. זה יכול להסתכל על המהלך האלוקי. ולכן תמיד זה, שירה זה תמיד מילים קשות. למה זה מילים קשות? כי זה בא לתאר את הפעולה האלוקית. הפעולה האלוקית היא הרבה יותר ממשהו טכני. משהו הרבה יותר. זה שירה. אבל יש משהו מאוד מיוחד בשירת האזינו שהוא לא מופיע לפני כן. בשירת האזינו, זה גם הערה שמעיר הרב סלט. אתם לא תמצאו פה לא את יציאת מצרים בפשטות. יש פה את התיאור היסטורי של עם ישראל, אבל לא רואים פה את יציאת מצרים. וגם אין פה גלות וגאולה. זאת אומרת, זה מאוד שונה מפרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא ומבעיה עם שמוע של שמע ישראל. אין פה תיאור של גלות, יש פה תיאור של חטא. אין תיאור של... תחפשו לי שעם ישראל מוגלה מארצו. לא תמצאו. ממילא גם תמצאו סיפור של גאולה, של קיבוץ גלויות, של להשיב את שבותם מזה. מה שמתואר כאן, מה?
נדבר על כל ההיסטוריה של עם ישראל, מאז שהוא נוצר על כאילו.
לכאורה זה נראה ככה, כי זה מתחיל בזכור ימות עולם, מתחיל ביצירתו של עם ישראל. עם ישראל נוצר כאן בצורה מאוד מיוחדת, ימצאו בארץ מדבר, בתוהו, יסובבנו, יצרנו כישלונו, כנשר יקרינו על גזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו. השם בדד ינחנו, ירכיבהו במדע ארצה, אוכל תנובות שדי. יש כאן תיאור של יצירת עם ישראל, כאילו מתחילת ההיסטוריה. אבל אין פה, אבל לא רואים פה כאילו, לא כתוב כאן מפורש שעם ישראל ירד למצרים, יצא ממצרים. ואחר כך, יש כאן תיאור, שמן תאווית הקסיטה של החטא, לכאורה זה נראה דומה. יש ברוך הוא טיפח אותנו, ואז חטאנו. אבל אז, יש כאן תיאור חזק של עונשים. חיצה יחלה בם. חמת זוחלי אפר. אבל אין פה תיאור של גלות. ואחרי זה כתוב שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. אין פה תשובה. ישראל שם בתשובה. כי ידין השם עמו, כי יראה כי אוזלת יד, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני... טוב, אנחנו לא צריכים לקרוא את כל הלימוד בצורה תריתית את השירה, אבל שימו לב טוב. שירת האזינו היא לא בדיוק תיאור היסטורי. שאתה יכול להגיד, זה אחד לאחד זה קרה פה בהיסטוריה. כן? הרמב"ן אומר, הבאתי שזה כתוב בזוהר, שהברכות והקללות של פרשת ויקרא, הם מתארים יותר דברים שקרו בחורבן בית ראשון, והקללות וברכות של פרשת כי תבוא, יותר מתארים את החורבן בית שני. אז מה נשאר עם שירת האזינו? שירת האזינו זה משהו שהוא שירת על. היא קצת מנותקת מהקשר היסטורי. ולכן, היא יכולה להיות דווקא יותר רלוונטית לנו. היא מאוד מזכירה את ספר שופטים. ולכן זה מאוד מזכיר את מה שכתוב כאן. הנך שוכב, וגם כן הערה שמיר הרב סמת, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה. זה כאילו משתמע שזה יקרה מיד. ובאמת מה קרה מיד אחרי שמשה מת, ויהושע, שהוא בעצם המשך למשה. מיד נכנסים לתקופת שופטים. בתקופת שופטים אנחנו רואים שעם ישראל נמצא בעיבוד זהות. איפה? לא בגלות, בארץ ישראל. ואין גלות בספר שופטים. רחוקים מהגלות, הגלות הגיעה מאות שנים אחר כך. ולמרות זאת, יש שם, בדיוק כמו שכתוב, בגוי נבל, כן? בגוי נבל לך איסם. בספר שופטים, אנחנו מוצאים כל מיני גויים שמפילים עלינו מורך ומשגעים אותנו פה בארץ ישראל. ולכן זה בעצם, אנחנו, שאנחנו בדור של גאולה, יותר מדבר אלינו הסיפור של פרשת האזינו. כי פרשת האזינו מדברת על משהו שהוא על-היסטורי, אבל מצד שני, בגלל זה הוא גם הכי נוגע גם למצבים של ארץ ישראל של גאולה. כמו ספר שופטים, שהחיים בארץ. ומתאר לנו מצבים, מצבים קשים בתוך ארץ ישראל. כן? כשאנחנו קוראים על גוי נבל, לא עם, אנחנו מזכרים בפלסטינים, שלמרות שבעולם הם מצוירים כאנשים מדוכאים ומסכנים, ויש כמה פה ושם כלי תקשורת ישראליים שקצת מתפתים לדימויים האלה, ויכולים לתאר לך את האויבים האכזריים האלה, כאנשים הם גוי נבל. שישה אנשים שברחו מהכלא, זה אנשים רוצחים או שותפים לרצח ברמות הכי מתאהבות, ואין להם שום בעיה, אין שם שום חמלה. האויבים הכי אכזרים שיש בעולם נמצאים פה, קרובים אלינו. אני מקווה שהחברה הערבית היא לא כולה כזאת, אבל... כי פשוט, והם, כמה הם הרגו בנו. זאת אומרת, אנשים פשוט, אנשים שוכחים את זה לפעמים. הם, ממש מה שהם מתואר כאן, שהם, ואני אקניהם בלא עם, וגוי נבל לך איסם. ובעצם, השירה הזאת, אז מה, איך היא הופכת לעד? מה יש בשירה הזאת? השירה הזאת היא כולה סוד, כי היא אומרת, אין פה תשובה של עם ישראל. יש כאן, בשירה הזאת אתה רואה שעם ישראל הוא מאוד 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 אלוקי. איך אתה רואה את זה? בשתי פעמים. אחד, אפילו שלוש פעמים. אחד, בתיאור היצירה של עם ישראל. כשהשירה כאן מתארת את היצירה של עם ישראל, עם ישראל מתואר כמשהו אחר לגמרי מהעמים. עם ישראל, בהנחל עליון גויים, בהפחידו בני אדם, יצא לגבויות עם מספר בני ישראל, כי חלק השם הוא יעקב וחלק מהחלטו, יש את העמים ויש את עם ישראל. ואיך עם ישראל מתואר כאן? מתואר כאן, יש כאן תיאור מקסים. יש איזה נשר שמסתובב בשמיים. והוא מזהה איזה גוזל, והוא תופס אותו. והגוזל הזה אבוד. והוא חבק אותו, עוטף אותו, בונה אותו, מביא אותו למקום של דבש מסלע. זה כאילו נראה שהקדוש ברוך הוא בנה את עם ישראל מאלף לעטף. ועל ישראל צריך לפעול בעולם. כשאתה לוקח יצירה אלוקית ואתה מטלטל אותה לתוך העולם, אז היא מתבלבלת, כי הוא חלק משפחת העמים, הוא נוצר כמין, הוא מלאך, הוא לא קשור לעולם בכלל, אבל אתה שם אותה בתוך העולם, אז הוא מסתבך בתוך העולם. ואז, בגלל שהוא כוח אלוקי, כשהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר פודה וגואל אותם, אבל לא מתוך תשובה שלהם, זה מלאך אלוקי לגמרי, זה בגלל חילול השם. יש פה חילול השם כפול. חילול השם מצד שהגויים, כאילו הרשעה של הגויים, היא הרבה יותר גדולה מהחטא של עם ישראל. כן. שמעתי פירוש יפה, שכשאנחנו קוראים במגילת יונה, מגילה, בספר יונה ביום הכיפורים, אז בדרך כלל אומרים, זו תשובה של הגויים, תראו איך הגויים חזרו בתשובה. אבל להפך, טוב, אנחנו מזר ציון להעביר שיעור ליונה, אז נדבר על זה. אבל להפך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, בספר יונה, אתה רחמת על אשור, על נינווה. נינווה שהייתה, נינווה זה כמו איראן, הם היו רשעים. הם הכריעו, הגלו את עם ישראל דור אחד אחרי יונה. רחמת עליהם כי רחמת עליהם. אנחנו לא יותר גרועים מהם. אז כאן, בשגרת האזינו, אז פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אתם הסתבכתם בתוך העולם הזה, אבל עדיין אין להשוות לגויים שהרגו אתכם. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, או מייסר אותנו עם הפלסטינים. אבל זה לא שאני אסלק אתכם מארץ ישראל בגלל שאתן לפלסטינים, כי הם זכאים לשבת בארץ. חס וחלילה, הם הרבה יותר חוטאים לכם. באכזריות ובחברה לא מוסרית, אבל מכם אני מצפה להרבה יותר. ולכן בעצם אני אגאל אתכם למען שמי. ולכן שירת האזינו תהיה עד לעם ישראל לנצח, כי היא לא מדברת על אירוע היסטורי של גלות. ברוך השם, אז יצאנו מהגלות, וכמו שהמסורת אומרת, בית שלישי לא יחרב, אז אמנם הוא לא נבנה בית המקדש השלישי, אבל אנחנו, בעזרת השם, הוא ייבנה ולא יחרב. אבל עדיין אנחנו בארץ ישראל, ויש לנו יכול להיות לעשות הרבה איסורים בארץ ישראל, והאיסורים האלה נועדו לזכך אותנו, להבדיל אותנו מתוך האויבים שלנו בארץ ישראל. ולכן דווקא השירה הזאת היא שירה שמתארת את המבט האלוקי על עם ישראל, והיא זאת שתענה לעד, לא עד שאומר, אמרתי לכם, הרי לכל נשמע שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם תחתרו, והשירה הזאת תהיה לעד. עכשיו, אתה מכיר את המושג, אמרתי לך. אמרתי לך זה מושג שבן אדם הוא לא, הוא לא, הוא לא אמיתי. הוא לא רוצה בטובתי, אבל הוא רוצה להראות שהוא ניצח. אז הוא מחכה שאני אפול, והוא יגיד לי אחרי זה, הזהרתי אותך? אמרתי לך? אז יש שחושבים שירת האזינו זה, אמרתי לכם? לא, אפילו הפוך. שירת האזינו תהיה לעד, שגם כשעם ישראל יהיה בקנטי מבחינה רוחנית, הוא יראה את אלוקיותו ואת נשגבותו דרך שירת האזינו. צום קל, קליל.